אולי כמה דברי הקדמה לפרק בכללותו, אחר כך נראה לפרטים בתוך הדברים שהרב כותב. המושג תשובה, באופן פשוט, זה תיקון, לתקן. לתקן. תקן עולם במלכות שמיים. אנחנו נולדנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כבני אדם, לתקן את העולם שאנחנו חיים בתוכו. שאלו אותי למה? שאלו את הקדוש ברוך הוא. הוא ברא עולם עם חסרונות לכאורה, לכאורה, למרות שהוא ארכיטקט. אבל אנחנו כבני אדם, התפקיד שלנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, תקן עולם במלכות שדי. התפקיד שלנו בעולם לתקן. לתקן קודם כל את עצמנו, את החברה, את המשפחה, את העולם, כל אחד לפי מנהל, תקן לתקן. כל דבר שהוא מדבר על תיקון, בכל דבר, צריך לדעת שמדבר על קלקול גם. אתה לא יכול לתקן דבר מתוקן. אם אדם אומר, אני שלם, אין לי מה לתקן, אז חיסרון באותו אדם, אין לו מה לעשות איתו. סליחה. אם כן, הנושא של תשובה הוא כרוך מטבע הדברים להרגשת חיסרון. חיסרון. לכן אתה רוצה לתקן, אתה רואה דבר שהוא חסר, דבר שהוא מקולקל. זה מובן הדבר הזה. הדבר הזה כרוך בצער, בכאב גם. העניין הזה של הכרת החיסרון. כשאדם נניח רוצה לתקן את עצמו, נניח שיש לו מידה לא טובה, הוא רוצה לתקן את עצמו, אז המידה הלא טובה מציירת אותו. דוגמה, יש אדם נניח שהוא כעסן. מטבעו הוא כעסן, והוא הגיע למכון מאיר והוא החליט, אני עובד על מידת הכעס. פתאום הוא מרגיש צער על מידת הכעס, קודם הוא לא הרגיש שהוא מצטער בכלל. כי לפעמים אדם שהוא כעסן, הוא לא מרגיש שהוא כעסן, הוא אומר, זה כאילו, זה הטבע שלי, מה אני אעשה? והוא החליט להיות יותר שלב, פחות כעסן, ואז הוא מרגיש את החיסרון, בעובדה שהוא כעסן. ואם הוא עושה תשובה גדולה, אז הוא מרגיש צער גדול מאוד. זה נאמר במידות. אותו דבר ביחסי אנוש. לפעמים אדם לא מרגיש שהוא פוגע בזולת. הוא לא מרגיש בדבר הזה. אבל פתאום הוא עושה תשובה, והוא אומר, וואי, כמה פגעתי בבן אדם הזה. וזה, מה זה עושה לנפשו? הוא מצייר אותו. מצייר אותו שהוא פגע באדם השני. לפעמים עד כדי דמעות, וכצער הנפש, וכל הדברים האלה. איך מתמודדים עם הכרת החיסרון? איך מתמודדים הדבר? זה הפרק שאנחנו עוסקים. בואו נקרא את הדברים בתוך. המכאוב שמרגישים ברעיון התשובה, כמו שאמרנו, שהוא כרוך בכאב, כאב לב לפעמים, או ניקח לדוגמה, גם בבריאות של הגוף, באופן פשוט. אדם בשביל לרפא את עצמו, הוא צריך להכיר להרגיש במחלה. אם הוא לא מרגיש במחלה, הוא לא ירפא. דבר ידוע. אז הכאב שהאדם מרגיש, הוא חיובי או שלילי, מה אתם אומרים? בגוף. שלילי? חיובי. כן. כואבת לך השן, זה טוב או לא טוב? תלוי מי אתה. אם אתה ילד קטן או ילדותי באישיות שלך, לא מעניין אותך שום דבר. אתה צר לך מאוד על הכאב ותו לא. אם אתה פיקח קצת חכם, אתה אומר, תודה רבה כאב. עכשיו אני אלך לרופא שיניים, יתקן לי את הכאב הזה. או לא עלינו, יש מחלות שאתה לא מרגיש בקיומם עד רגע שאת חג כך אתה לא יכול לרפא אותם, כמו אותה מחלה לא עלינו. כן? שפתאום מגלה את המחלה ואתה לא מרגיש. והיום יש מערכות שלמות לגילוי מוקדם של אותן מחלות כאלה ואחרות. למה? כי זה תנאי לפעמים לריפוי בכלל. אז כל כאב, מה צריך להגיד? בראבו. כואב לי, אני מבסוט, חלה. כואב לי, מבסוטים. זה כאב פיזי, אני אומר, אותו דבר כואב נפשי. זה שאתה מרגיש, סימן שאתה חי. זה שאתה מרגיש, סימן שאתה חי. יש ביטוי בחז"ל, חי מרגיש, מת לא מרגיש. רשעים, כתוב, בחייהם נקראים מתים. הם חיים פיזית, הרשעים, אבל הם כמו מתים, הם לא מרגישים. את הזולת, את הסובב אותם, כן. וההפך, צדיק הוא אדם רגיש, הוא אפילו רק חושב מחשבה רעה, הוא כבר מרגיש את זה, הוא כבר יש לו, משפיע על נפשו. זה מה שהרב אומר, הכאב שמרגישים בתהליך התיקון, יש בו ברכה גדולה, הכאב הזה. המחוב שמרגישים ברעיון התשובה, כשאדם מתעורר לתקן משהו, בראשית זריחתו, הוא בא מפני הניתוקים שחלקי הנפש הרעים, שאין להם תקנה כל זמן שהם מחוברים בחטיבה אחת באורגניות הנפשית, מקלקלים את כל הנפש ופוגמים אותה, ועל ידי התשובה הם הולכים וניתקים ונעקרים מעצמיות הנפש היסודית מעיקרה. אני רוצה להתייחס לדבר. האדם הוא אורגן. זאת אומרת, אנחנו כשמתייחסים אל אדם, צריך להתייחס אליו כהוויה אחת, כמציאות אחת. ברגע שיש איזה קלקול באיזה עבר, בגוף האדם, משהו כזה, נכון שזה קלקול בעבר, בשיניים, באוזניים, לא משנה. אבל מצד המהות זה לא נכון. האוזניים והשיניים זה חלק מכל המציאות האחדותית הזאת, הכללית הזאת. אם אתה רוצה לעקור משהו מהגוף, אני אומר באופן פיזי, אני נראה באופן נפשי, אם אתה רוצה לעקור משהו מהגוף, זה כואב. למה? כי הדבר שאתה הולך לנתח, או נקרא ניתוח, לעקור שן, או לנתח משהו, הוא חלק ממשהו. והכלל הוא גדול. כל ניתוק גורם כאב. כל ניתוק של דבר אורגני גורם כאב. זה באופן פיזי. לכן כל ניתוח הוא כואב. כל דבר שאתה מנתק בגוף, אני אומר. אותו דבר בנפש. אם יש קלקול בנפש, ואתה רוצה להסיר את הקלקול הזה מנפשך, נניח ביחסי אנוש, אין לך יחסים טובים עם מישהו או משהו כזה, ואתה רוצה להסיר את הדבר הזה ממך, תדע לך, זה כרוך בקושי, ובכאב, ובצער. זה תלוי מדרגות, מדרגות הדבר. או ניקח דוגמה אפילו בוטה מאוד, כמו מוות. עכשיו, מה זה מוות? אני פעם, לא יודע, יצא לכם לדבר עם המתים. כן, יצא לך? לא, אני יצאתי פעם לדבר עם מישהו. הוא אמר לי, אני לא מרגיש. המת אמר לי, הוא לא מרגיש. מי כן מרגיש? אנחנו מרגישים. למה? כי הוא מתנתק מאיתנו. הוא עצמו הולך לעולמות עליונים, לאוצר הנשמות, מה הפשוט, נח על משכבו, איך אומרים? בשלום. ביי. ואנחנו נשארנו בעולם הזה, מנותקים מהאדם הזה, וזה מצייר אותנו, כי הוא חלק מאיתנו. אם זה חברי או משפחה או דברים מהסוג הזה, אז זה חלק מאיתנו, זה מובן הדבר הזה. הכלל הזה, כל ניתוק גורם לכאב. אבל כאמור, אדם צריך להבין שהכאב הוא חיובי, הוא לא שלילי. הכאב זה איתות. איתות שחסד עשה לנו הקדוש ברוך הוא. שהוא מוטט לנו, והאיתות הזה בא להגיד, יש כאן חיסרון, צריך להשלים אותו. צריך לתקן את הדבר הזה. משל, למה הדבר דומה למכונית? יש לכם במכונית את הלוח שהדלק והמהירות והמנוע והחימום והקירור וכל הדברים האלה. אז פתאום אתה בא ואתה רואה, אוי, המנורה נדלקה. מה קורה? המנוע התחמם או פתאום נגמר דלק או משהו כזה?
בדרך כלל של הדלק.
דלק, נגמר הדלק. ואז אתה מצטער או לא?
בדרך כלל
שלם. אתה מצטער?
לא, אז צריך להתענק, שלא נתק בדרך.
אז אתה, תלוי אם יש לך כסף לשלם או אין לך כסף לשלם הדלק. השאלה איך אתה רואה את החיסרון. אם אתה רואה את החיסרון ואת הצער ואת הכאב כחלק ממנגנון תיקון, אז הכל נהפך לטובה. אבל אם אתה קטנוני ואתה רק מצטער על ה... על הדבר הזה, אז כמובן יש צער ואין לזה, הצער הזה הוא לא בונה אותך, לפעמים גם מורס אותך, מפיל אותך, נכון, מצבי רוח, דברים כאלה. אני תוך כדי קשור, אני נזכר פעם, אני נוהג לספר, לפני הרבה שנים, ביום גשום, הלכתי לפחח רכב, באיזה מוסך, כאן ברוממה, ואני רואה, הבעל המוסך הזה, הוא עומד אחרי ביתן כזה של זכוכית בתוך המוסך, מבסוט חלס. כל רגע נכנס מישהו עם, עם הרכב שהתחלק ודפק פה, דפק שם. הוא עומד ככה, אני לא אשכח את זה. מבסוט חלס. כל אחד מבעלי המכוניות נכנס עצבני, מצטער, כואב. מה הנזק? וכל זה. שניהם רואים את אותו דבר. זה רואה את הקלקול מבסוט, זה רואה את הקלקול ומצטער. מי צודק? מי בסדר כאן? מי, מי, מי? איזה ראייה נכונה יותר?
זה שמתקן, בעל המוסך.
בעל המוסך, ודאי. מבסוט חלס, יש לו עבודה סוף סוף. הוא גם מבסוט, נכון, מחייך. זהו, אם הוא בוגר מכון מאיר, אין לו בעיות, הוא בא עם חיוך, אומר, טוב שם, בוא תתקל. אז זה תלוי באישיות. שאלה איך אתה מקבל את החיסרון, את הכאב, את הצער, את הנזק, איך אתה מקבל את הדברים האלה. אם אתה קבל את זה בצורה נכונה, אתה שמח בכל דבר. האם אתה קטנוני או ילדותי או לא רואה את הדברים האלה ככה? אז באמת זה מצייר אותך ומעציב אותך ומרגיז אותך וכל הדברים האחרים. זה מובן הדבר. זה מה שהרב אומר. תהליך התשובה הוא כרוך בכאב ובצער ודברים כאלה, אבל רק חלק מתהליך שמביא לתיקון, להשלמה. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בהמשך. כל ניתוק מביא כאב. כל ניתוק מביא כאב. ככאב של עקירת איברים המקולקלים וכריתתם מטעם הרפואה. כן. היום ברפואה יש מה שנקרא הרדמה, נרקוזה. נרקוזה. לא פעם אני בכל נסיבות, אני למשל אני כאן מכון מאיר. יש הרבה פעמים שצריך להגיד לעובד כזה או עובד אחר, איך אומרים, אתה צריך לעזוב את העבודה או משהו כזה, נעים או לא נעים? נעים או לא נעים? אז אני אומר למי שאחראי, למיניסטרטור, לאחראי, אני אומר, תשמע, אם כבר צריך להגיד לבן אדם לעזוב את העבודה, תן לו גם נרקוזה כאן. זאת אומרת, שלא יהיה כאב גדול מדי. תן לו פיצוי, תן לו הרגשה טובה, תן לו, אני צודק או לא צודק? נכון? זה מדובר על הגוף שרוצים, מרדימים את ה... בכל ניתוח מרדימים את ה... על הנפש, על אחת כמה וכמה. איך אתה יכול לגרום לו לבן אדם למתק את הדין? אתה נמצא דרך למתק. כל דבר, לגופו של עניין, למתק. אבל צריך תמיד לזכור, כל ניתוק גורם לכאב. ואין לו עם האיסורים היותר פנימיים, הניתוקים האלה בתשובה, כשאדם רוצה להסיר מעצמו מעשים רעים, או מידות רעות, או דברים כאלה, לא קל. במיוחד אם הוא יתרגל על זה הרבה שנים, אז זה קשה לו מאוד. דווקא על ידי האיסורים, כותב הרב, שעל ידם ובהם האדם יוצא לחירות מעבדות, החשוכה של חטאיו ונטיותיו השפלות ותוצאותיהם המרות. אולי ניקח גם מקרה קיצוני שנבין, התמכרות. כשאדם מתמכר למשהו, אז לצאת מההתמכרות הזו זה קשה מאוד. קשה מאוד, ההתמכרות. אפילו זה יכול להיות סיגריה, או לא עלינו סמים, או שכרות, או דברים כאלה. זה ממש איסורים, איסורים עצומים של אותם אנשים שרוצים לצאת מהדבר. למה? כי זה חלק ממנו כבר, לכאורה, זה לא חלק ממנו, אבל הוא התרגל לזה. עכשיו, לך תצא מהדבר. אז זה כרוך בקשיים, באיסורים, בדברים מהסוג הזה. אז זה מה שהרב אומר, אבל מה, זה טוב או לא טוב? זה טוב או לא טוב? לפום צערה אגרה. לפי הצער השכר. כמה שהאדם יותר מתאמץ, למרות כל הקושי בדבר הזה, ככה גדול השכר שלו. ככה זה בכל דבר, אפילו בלימוד תורה. אדם בא ללמוד תורה, קשה לו, זה לא קל לו, לשבת, גמרא, לעיין, לשכוח דברים כאלה. אבל אם הוא מתגבר, אז ההתגברות עצמה עם כל הצער וכל הכאב וכל הדברים האלה, זה חלק מהבניין שלו, בזה בצורה כזאת, הוא בנה את זה. אשרי הגבר אשר תיאסרנו יאו מתורתך תלמדנו, אל תקרא תלמדנו, אלא תלמדנו. מהאיסורים אנחנו לומדים. דבר זה מתורתך למתנו. כן, כל הפרק הזה עוסק בעניין הזה של הצער והכאב שתוקפים את האדם. זה הגמרא, נדמה לי, במסכת ברכות. מה המקור? הוא כותב כאן את המקור, לא? כן, ברכות. אז שם, יש בפרק הזה, בברכות A, יש, זה נקרא, דף A, בברכות, זה נקרא דף האיסורים. יש כאן מישהו שהיה לו פעם איסורים או משהו כזה בחיים? רק לך. מישהו כאן התייסר פעם בחיים? לא הייתי שם. חז"ל בגמרא, מדי פעם היא לוקחת נושא, והיא מרכזת את כל הנושא בדף אחד או שתיים או כמה סוגיות, מרכזת. זה נקרא דף האיסורים. יש כאן גמרא ברכות. אז הגמרא דנה בסוגיה הזאת של אם באים האדם איסורים, מה הוא יעשה עם האיסורים האלה? איך הוא יתמודד איתם? ולמה הם באים בכלל עליו? ואיך להתמודד עם כל האיסורים האלה? אז אני מצטט כאן את הגמרא, וגם שם הופיע העניין שהוא אומר כאן, דבר הזה מתורתך לימדתנו, וזה בתורה, אבל גם בתורה עצמה יש נושא שמלמד אותנו שמתוך האיסורים אנחנו לומדים. אז כתוב בגמרא ככה, לגבי האיסורים. קודם כל, מי לא רוצה איסורים? מי לא רוצה איסורים? תראה, תעסוק בתורה. הגמרא אומרת, אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה, יסורים בדלים ממנו. עזבים אותה איסורים. זה מאוד מעניין. שנאמר ובני רשף הגביעו ואינוף אל התורה. אומר לו רבי יוחנן לרש לקיש, שהיה חברותה. מה? זה אתה מלמד אותנו מפסוקים, דברים האלה. אפילו ילד קטן יודע שמי שעוסק בתורה אין לו איסורים. אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו שנאמר בשמות, ויאמר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך וישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמעת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. אני השם, אני מבטיח לכם. טוב או לא טוב? אלא אומר רבי יוחנן, מתי באמת העניין של האיסורים? אלא כל שאפשר לו לעסוק בתורה. ואינו עוסק, הקדוש ברוך הוא מביא עליו ייסורים מכוערים ואוכרים אותו. זאת אומרת, יש שני מצבים באדם. יש מצב כזה שאתה לא יכול ללמוד תורה. למה? אתה בעל משפחה, אתה צריך לפרנס אותם, אין לך רגע פנאי לעניין הזה, אתה עייף, אתה עמל, אתה בסדר, אתה לא יכול. זה הקדוש ברוך הוא, כל אחד יש לו תפקיד בעולם. אחד תלמיד לומד תורה, ואחד עבודתו בשדה, אחד עבודתו בבית המדרש. בסדר גמור. אבל אם אתה, יש לך אופציה, קיבלת שנת שבתון, אתה יכול לבוא לישיבה ללמוד, ואתה בא לישיבה, ואתה אוכל ארוחת צהריים אפילו, וגם בוקר, וגם ערב, ושוכב במיטה ולא לומד, לא מנצל את האופציה שהקדוש ברוך הוא נותן לך, וואי, וואי, וואי. לא סתם איסורים, איזה איסורים? מכוערים. באים עליו. כך אומרת הגמרא. מביא עליו, הוא בעצמו מביא על עצמו איסורים מכוערים ואוכרים אותו, שנאמר, נעלמתי דומיית ומשתקתי, לא למדתי, החשיתי מיתו וכאבי נאחר. ואין טוב אל התורה שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזור. כן, אדם צריך תמיד לזכור בחייו, הקדוש ברוך הוא מזמן לו אפשרויות, זה נקרא תורת ההזדמנויות. כל אדם הקדוש ברוך הוא מזמן לו אפשרויות. שאלה, מה אתה עושה בהזדמנות שניתנה לך הדבר? אם נותנים לך הזדמנות לעסוק בתורה, ואתה מממש אותה, מה טוב. אם נותנים לך הזדמנות לעסוק בתורה ואתה מבזבז אותה, על זה אומר מגיעים ייסורים לאדם. נותנים לך את האפשרות ואתה לא מממש אותה. זה שמעתי פעם הרצאה מיהודי יקר, הוא נפטר כבר כמדומני, קראו לו, רק אני זוכר תקף בשם שלו, הוא היה אלוף בצהר, הוא מפקד גבוה בצהר, דודי, בצנחנים הוא היה, אלוף דודי, היה מפקד הצנחנים, דודי. איפה שמעתי את תורת ההזדמנויות, הוא אמר לי, איפה שמעתי את זה? ברמת הגולן. ברמת הגולן, לפני השנים רבות, זה בדיוק היה במקום קונטרה וכל הדברים האלה שהיום מתחולים שם, הקרבות האלה בינם לבין עצמם, אז אחרי מלחמת ששת הימים, אז עלו קבוצה של צעירים, משפחות צעירות וכו', ליישוב שנקרא קשת. קשת. היום יש מושב קשת. אבל לפני זה היה בהתחלה בקונטרה עצמה, אחר כך זה עבר, לחושניה קוראים למקום הזה. מי שמכיר את האזור הזה. שם היה מחנה זמני כזה של היישוב. ואז אני הזדמנתי ליישוב הזה, והיה שם האלוף דודי, הוא בא לתת הרצאה. והוא, דרך אגב, הנכד שלו למד כאן. הוא בן תורה, תלמיד חכם. והוא נתן הרצאה, מאוד הרשים אותי בעדו. והוא היה ארץ ישראלי כזה, הוא אוהב את הארץ. אז הוא בא לחזק את ידי המתיישבים. הוא אמר להם, תראו, בין צפון הגולן לרמת דרום הגולן אין יישובים בכלל. עכשיו יש, אבל אז עוד לא היה יישובים. יש כאן חלל ריק בין הצפון, איך שנקרא, כן, היישובים, איך נקרא, הגולן, מרום גולן וכל הדברים האלה, ובין מרמת מקשימים, נאמר, באזור הזה, בין זה לזה היה ריק. ואומר, אתם, במתיישבים, אתם סוגרים כאן חלל ריק. הוא אומר, אומר ככה למתיישבים, אם לא יהיה כאן יישוב יהודי, מוקדם מאוחר הסורים ישתלטו כאן, במקום הזה. ואני אסביר להם גם למה, וזה גם כאן הדבר. הוא אומר, תראו, יש מה שנקרא, הוא היסטוריון במקצוע שלו. אחרי הצבא הוא נהפך להיסטוריון. תורת ההזדמנויות, הוא לא אמר את המילה הקדוש ברוך הוא, אבל כל אחד, יש לו הזדמנויות בחיים. שלמה הוא עושה עם ההזדמנות הזו? הוא נותן כמה דוגמאות. אתה רוצה להתחתן, אתה פוגש מישהי, אתה יכול לממש את ההזדמנות הזאת, ואתה יכול גם מה?
לפספס.
איך אמרת?
לפספס.
לפספס. שאלה, מה אתה עושה עם ההזדמנות הזאת? הבחירה בידך. הוא אומר גם כאן, הוא הביא כמה דוגמאות של... בעצם ההיסטוריה בנויה מהזדמנויות ומימושם, הזדמנויות ומימושם, הזדמנויות ומימושם. ההיסטוריה הפרטית, ההיסטוריה הלאומית, אפילו ההיסטוריה העולמית, יש הזדמנויות, שאלה מה אתה עושה עם ההזדמנויות האלה? אז הוא אמר, תראו, עכשיו יש לנו הזדמנות כאן, רמת הגולן. אם אנחנו ניישב את המקום הזה, בסדר גמור. אם אנחנו נשאיר את זה וקום, חלל ריק, בלי יישוב יהודי, אז איך אומרים? לא מימשנו את ההזדמנות שהזדמן לה. אותו דבר לגבי ישע גם, דרך אגב. הרב סיודה היה לו את הראייה הזאת, בשביל לסכת תדיק לברכה. אחרי מלחמת ששת הימים, הכל היה ריק, לא היה יישוב יהודי. והוא דחף את התלמידים, לכו לגבעות, לכו ליישב את הכל. אם אנחנו לא נתיישב, אז בסוף יהיה שם בידי אחרים, בידי עם אחר, יהיה שם במקום הזה הזדמנויות. זה תורת ההזדמנויות. זה נכון, כל אחד מאיתנו יש לו הזדמנויות בחיים, שלמה הוא עושה עם ההזדמנות הזאת. אותו דבר לגבי לימוד תורה, זה מה שכאן הגמרא אומר, רבי יוחנן אומר. אם נותנים לך הזדמנות ללמוד תורה, תממש את זה. אם אתה לא מממש את הדבר הזה, באים אליך איסורים מכוערים ואוכרים אותך. ככה הוא אומר. זה מעניין. אבל זה נכון. אפילו כשאדם בא לכמה ימים לישיבה, זה משהו גדול הדבר הזה. צריך לדעת. היום אנחנו לא מרגישים את זה. אבל פרספקטיבה, כשנסתכל על זה אחורה, נסתכל, וואי, הייתה לי הזדמנות גדולה. מימשתי אותה, לא מימשתי אותה. כי לפעמים השיעות בעולם התורה זה מתנה מאלוקים שהיא מלווה אותנו כל החיים, הדבר הזה. זה מזכיר לי סיפור שלפני שנים רבות אני הייתי בישיבה, ישיבה בצפון הארץ, והיה שם יהודי מאוד זקן, והוא כל הזמן התגאה, היהודי הזה, שהוא למד בישיבת ולוז'ין. ישיבה ידועה בליטא, במקומות האלה, ישיבה גדולה. למד שם הרב קוק, למד שם כל מיני רבנים חשובים היו שם. היום אחד שאלתי אותו, תגיד לי יהודי, כמה זמן היית בישיבת ולוז'ין? הוא אומר, שבועיים. והוא כאילו ראש הישיבה שם. שאתה אומר, איך זה? אתה אומר, שבועיים, הייתי, אני מישיבת ולוז'ין, ולוז'ין, ולוז'ין. הוא אומר, זה היו השבועיים הכי טובים בחיים שלי. ככה הוא אומר. כן. ואתה תלמיד מחומר. יחי נמי. יש לך הזדמנות. תממש את זה. לא משנה, שעה אחת, יום אחד, חודש אחד, לא משנה. אבל תממש, אם הקדוש ברוך הוא זימן אותך למקום שראוי למקום טוב, תממש אותו, אל תפקשש אותו. זה מובן הדבר. זה מה שאומר כאן, אומרת הגמרא. אמר רבי זרע ויתם רבי חנינה, בר פאפה, בוא וראה, שלא כמי, אז זה כבר עניין, לגבי איסורים, אמרנו, אז כך אומרת הגמרא, אמר רבי ויתם רב חיזה, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה, ונשובה. עד השם, פשפש. מה זה פשפש, אתם יודעים? מה זה לפשפש? לבדוק. אבל מאיפה זה בא המקור?
פשפש בבית המקדש. פתח הבית. בית המקדש. פתח הבית.
פתח קטן, נכון. וגם פשפש זה גם קטר קטן. אבל ראיתי פירוש, נדמה לי מסילת ישרים מופיע הדבר הזה, שכתוב שאדם בענייני הזירות, אדם צריך לפשפש במעשיו, ויש אומרים למשמש במעשיו. והוא מסביר מה ההבדל בין פשפוש למשמוש. אומר, לפשפש, אני לא יודע אם אתם יודעים, יש חיה כזאת, קוראים לה פשפשים. מישהו מכיר את הפשפשים? בשדה אתם...
בדיר, איפה שהקפסים?
יש שם פשפשים? פעם היו פשפשים במיטות, קינים, פשפשים, כל מיני... היום, ברוך השם, זה לא כל כך נפוץ. עכשיו, אם אתה מוצא פשפש, מה אתה עושה בדרך כלל? מרסק אותו. מה זה לפשפש? זה כמו, פעם היו פשפשים במזרונים, מזרוני הסוכנות קראו לזה. אז הם מתחבאים בכל מיני מקומות בתוך המזרון. אז היו מוצאים, ככה היה, בזמנים מקודמים, היו בבגדים, בכל מיני מקומות. אז לפשפש, פירושו של דבר, למצוא את הדבר הלא טוב, את הפשפש, ולגמור איתו, את הפשפש. אז זה מה שאומרת הגמרא, לפשפש במעשיו. אם אתה מוצא מעשה לא טוב, מה אתה צריך לעשות? לגמור אותו. פשפש ולא מצא. הכל נקי, אין פשפשים, אין מעשים לא רעים. אתה, איך אומרים, מלאך. הכל בסדר, ולא מצא, ובכל זאת באים עליו ייסורים. פשפש שלא מצא, יתלה בביטול תורה. יכול להיות שאתה יכול ללמוד הרבה תורה, ואתה לא מלמד הרבה תורה. אתה מבזבז את הזמן בדברים בטלים. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר.
זה כמו שרמדנו היום.
כן, יכול להיות, לא בקדושה. שנאמר, אשרי הגבר, זה מה שהרם מביא כאן, אשר תיאסרנו יהיה, ומתורתך תלמדנו. דהיינו, אתה מייסר אותך, ואתה לומד שהאיסורים באים בגלל שלא עסקת בתורה, כמו שצריך. ואם תלה ולא מצא, הוא תלה, אומר, אני לומד תורה, אני פשפשתי במעשיי והכל בסדר. ובכל זאת באים אליו ייסורים. מה הוא יעשה? איך הוא יתמודד עם הדבר הזה? כבר אין מה לתקן, ככה יש לו מה לתקן. כאן הוא כבר בסדר, 100%. בידוע שייסורים של אהבה הם. מה? מה זה ייסורים של אהבה? שנאמר, כי את אשר יאהב השם, יוכיח. אומר רש"י במקום, מה זה ייסורים של אהבה? זה מעניין אתכם העניין הזה? מישהו היה לו כאן ייסורים של אהבה פעם? לא שמישהו לא רצה לאהוב אותו כי תצא מזה הוא התייסר. אלא שיש כאן ייסורים של אהבה מבחינת הבורא. שהקדוש ברוך הוא מביא לו ייסורים, אבל הייסורים האלה זה לא בגלל עונש. יש ייסורים שבא בגלל עונש. למה? המעשים לא טובים, ביטלת התורה. כן, בבקשה. סליחה, לא שמעתי. הגמרא דנה בזה, חכה. אז קודם כל, מה זה ייסורים של אהבה האלה? תארו לכם שאתם אוהבים מישהו, נותנים לו סטירת לחי. זה פייר? זה יפה? כן.
יש לו
איסורים, אבל הוא יכול ללמוד תורה, אז זה מי אהבה. יפה מאוד, גם זה, תגע נראה, כאן הגמרא דנה בסוגיה. בכל זאת, אומר רש"י במקום, מה זה איסורים של אהבה? אומר ככה, הקדוש ברוך הוא מייסרו, בעולם הזה, לא מגיע לך. לא מגיע לך, כי אתה בסדר גמור, לא עונש על חטא זה או אחר, אתה בסדר, אבל הקדוש ברוך הוא מייסר אותך. למה? בלא שום עוון, כדי להרבות שכרו בעולם הבא. יש דבר כזה. מישהו שמע על העולם הבא פעם? לא שמעתם. שמעתם פעם על העולם הבא? מנחם, אתה שמעת? אתה בן העולם הבא, אתה לא שמעת.
נכון, נהיה זה כמו העולם הבא.
יותר מכדי זכויותיו. עכשיו העיקרון, אני כבר גומר מנת. אני רוצה להסביר את הנקודה הזו. כל אדם יש זכויות, אין אדם בלי זכויות, אחרת הוא לא היה חי בכלל. עצם העובדה שאתה חי וקיים, סימן שאתה חי בזכות הדבר הזה. אבל יש מה שנקרא העולם הבא, שאני לא רוצה כרגע להאריך, גם לא, אי אפשר להאריך. אבל כשאתה מגיע לאותו עולם שנקרא העולם הבא, אתה בא עם כל הזכויות שלך. אבל אם אתה בא עם האיסורים שלך בעולם הבא, לעולם הבא, בלא הצדקה קיבלת איסורים, מהאלוקים קיבלת איסורים, אז אתה מקבל, איך אומרים, הרבה יותר ממה שמגיע לך, חלק בעולם הבא, חלק הרבה יותר גדול. ככה מסביר, אז זה נקרא איסורים של העבר. במילים אחרות, לנו יש את החשבונות שלנו כבני אדם, וצריכים להיות האלה, פשפש וזה וכל הדברים האלה. אבל יש גם חשבונות של הקדוש ברוך הוא. שאנחנו לא יודעים אותם. לפעמים הקדוש ברוך הוא מגלגל אל האדם איסורים, אין שום סיבה בעולם, אלא ממש קוראים לאדם הזה בעל איסורים. יש בצפת אחד שקוראים לו בעל האיסורים, שהולכים להתפלל, ובזכותו הרבה אנשים עולים שם בצפת, קוראים בעל האיסורים. יש ביטוי כזה, בעל איסורים, שהוא, יש לו זכויות עצומות. ולא פעם ולא פעמיים, אתה רואה באמת אנשים צדיקים, אבל כל כך מתייסרים וכל הדברים האלה, בלי שום הצדקה נראית לעין לפחות, עין של בשר ודם. וזה אומר, כל זה, זה נותן לו חלק יותר גבוה בעולם הבא. ומה זה העולם הבא? אני אזמין אתכם פעם ליום השבת. מישהו היה כאן ביום השבת? מעין מה? מעין העולם הבא. רצית, הבחורתי, עוד פעם השאלה, מה הייתה? לא שמעתי?
איך יודעים
את האיסורים
של אהבה
או איסורים? הנה, הוא אומר. אתה באחוז בסדר, בכל זאת אתה מקבל איסורים. פשפשת, אתה בסדר. אתה לא מבטל תורה. ובכל זאת באים עליך איסורים. אז האיסורים האלה זה מאלוקים, כמו שאומרים. זה כבר לא עניין בגלל עונש. או דין או משהו כזה. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כן? אז אכן הוא מיישר אותך. למה המשל דומה לאבא שרוצה לחנך את הילד שלו? אבל מה איך הוא מחנך את הילד שלו? הוא אומר, תשמע, עד היום נתת לך סוכריות. פינקתי אותך. פינוק כזה. מרגע זה התבגרת, בר מצווה. יאללה, תתחיל לעבוד. אבא, מה עם ה... שמעת? תתחיל להתייסר. תתחיל לעבוד. אבא אוהב אותו או לא אוהב אותו? את הילד. רגע, אבל הוא בכל זאת, מה עם הפינוקים? זהו, בגרת, אתה עכשיו, אתה חביבי עובר סדרת בגיבוש. אני קובע, תצא בבוקר לעבודה, תביא פרנסה הביתה. איזה אבא טוב. חינך את האלה שלו להיות עצמאי ולא תלותי. הוא מתייסר הילד הזה, אבל זה איסורים של מה? של אהבה.